שלום וברכה ובוקר טוב, שאלות. רק פה, נכון? כן. בוקר טוב, כבוד הרב, שתי שאלות בבקשה. אחד, למה האדם צריך לאכול מעץ החיים? הרי הוא חי. שתיים, מניין לנו שהוא לא אכל מעץ החיים לפני האכילה מעץ הדעת? תודה רבה. טוב, לגבי השאלה הראשונה, למה הוא צריך לאכול מעץ החיים? זה כדי לחיות לעולם. הרי הוא היה חי, אבל מי אמר שלעולם? ומניין שהוא לא אכל מעץ החיים? הרי כתוב, ועתה פן ישלח ידו ויאכל גם מעץ החיים וחי לעולם. סימן שלפני כן הוא לא אכל. ובכן, אנחנו ממשיכים עכשיו בספר בראשית, בפרק ב', ואנחנו בפסוק... בפסוק י' זין. ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז הסברנו שהכוונה שהוא צריך לאכול מעץ החיים, הוא חויב לאכול מעץ החיים, אבל הוא צריך, הוא חויב לאכול מעץ הדעת, אבל כדי לא למות הוא צריך לאכול קודם מעץ החיים. כך שבעצם החטא הוא ההקדמה של הדעת לחיים, ולא חטא מהותי קשור לעץ הדעת. ניתן לומר שבעצם עץ החיים הוא תוכן החיים, ואילו הדעת זה כלים. אז צריך שיהיה מה לשים בכלים. אז לכן צריך קודם כל לבנות את החיים הפנימיים. זה כלל גדול בכלל, שצריך קודם כל לבנות את עולם הערכים, ואחר כך את הכלים לערכים. אם אדם מקדיש יותר מדי, נותן קדימה לכלים על פני התוכן, אז באמת הוא אדם מת, אף על פי שהוא נראה חי לפנינו, אבל אין לו תוכן של חיים שיחיה אותו. ולפעמים יש אנשים שאפשר לומר עליהם שהם יודעים יותר מדי דברים, זה יותר מדי ביחס לתוכן הפנימי שלא נבנה. אז כך שאפשר לומר שחטאו של אדם הראשון, זה שהוא רצה ללכת לאקדמיה לפני שהלך לישיבה. זאת אומרת, הוא בנה את עץ הדעת לפני עץ החיים, אבל אם יש לו כבר עץ החיים, אז הוא מחויב לעסוק גם בעץ הדעת, כי אז התורה צריך, כי התורה שלו, תורה עץ חיים היא למחזיקים בה, היא צריכה גם כלים לקלוט אותה. עכשיו, אחרי שתי המצוות האלה, לא מסופר מיד מה קרה, אלא מספרים משהו אחר לגמרי שלכאורה חורג מן הסיפור. בריאת הזוג הראשון, כן, ויאמר השם אלוהים וכל הדברים האלה. נשאלת השאלה, למה זה מופיע כאן? כלומר, אנחנו מבינים שיש קשר בין יצירת הזוג הראשון, איש ואישה, לבין החטא שבא לאחר מכן. בין היתר, אנחנו יודעים את ההאשמה שהאשים אדם את אשתו, כן, האישה אשר נתתה עמדי. אז כנראה שיש איזשהו קשר בענייני שנצטרך לברר אותו. וכאן יש פה אמירה מעניינת מאוד בפסוק י' ח' ויומר השם אלוהים. לא טוב. עכשיו, הביטוי לא טוב הוא ביטוי קשה מאוד. כי כאשר אני אומר רע, זה לא אומר שאין טוב. יש רע, אבל יש גם טוב. אבל לא טוב, אין שום טוב, אז זה הרע המוחלט. כלומר, האמירה היא אמירה פסימית מוחלטת כאן. ויאמר השם אלוהים, לא טוב. מה לא טוב? כל העולם כולו. כן, הרי יש לכאורה דבר מוזר. הרי כתוב בפרק א' של בראשית, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז איך יכולה להתפתח בעולם שבו ברור שהקדוש ברוך הוא סובר שזה טוב, שזה טוב מאוד, איך יכולה להתפתח השקפה פסימית? זה באמת משהו לא מובן. יש אנשים שלא רק שסבורים שרע עכשיו, אלא שסבורים שהרע הוא מהותי למציאות. גם בפילוסופיה, גם בספרות, מצאנו דברים כאלה. חייב להיות בסיס בתוך מעשה בראשית לאפשרות הזאת. ויאמר השם אלוהים, לא טוב. הנה הקדוש ברוך הוא מסכים, הכל לא טוב. עכשיו, איך אני יודע ששמה צריך להפסיק? כי מתחת למילה טוב יש לנו טעם הנקרא תביר. תביר זה כמו פסיק. כן, ויאמר השם אלוהים, לא טוב. או כמו נקודה פסיק. כן, ולמה הכל לא טוב? היות האדם לבדו. כלומר, מכיוון ש... איך זה מסתדר? כשהאדם הוא לבדו, הכל לא טוב. אגב, זה מה שכתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, ואמרנו שזה לא כולל את האדם. הוכחנו, כן? לא כולל את האדם. אז אם כן, האדם הוא האפשרות, הוא השורש לאפשרות לחשוב שהכל רע. עכשיו, השאלה היא, מדוע? משום שמה שמייחד את האדם מכל הבריאה כולה, זה היכולת של ההכרה. האדם יכול לדעת. מה הוא יכול לדעת? הוא יכול לדעת הכל. אין גבול למה שהאדם יכול לדעת ולהכיר. אבל יש דבר אחד במציאות שהוא לא יכול להכיר, זה את עצמו. אם האדם לא יכול להכיר את עצמו, מה התועלת שלו לדעת על הזברות? את עצמו הוא לא מכיר. אז מה הרווחנו מהידיעה של הכל? ומכיוון שהאדם הוא תכלית הבריאה, הוא נזר הבריאה, אם אין משמעות לקיום שלו, אין משמעות לקיום של שום דבר. לכן נאמר, ויאמר השם אלוהים לא טוב. למה? היות והאדם הוא, כן, ככה היינו אומרים בעברית מודרנית, היות האדם לבדו. כלומר, מכיוון שהאדם לבדו, הוא לא יכול להכיר את עצמו. עכשיו צריך להבין, מה זאת אומרת שהוא לבדו? לבדו, אין הכוונה שאין פה זכר ונקבה. הרי כבר נאמר לנו לאל, זכר ונקבה עשה אותם. אז אם כן, מה זה הלבדו הזה? לבדו, אין הכוונה בודד. כן, בעברית, כשרוצים להגיד שמישהו בודד, אומרים עליו בדד. איכה ישבה בדד. אבל כשאומרים לבדו, הכוונה תמיד היא מעוד מישהו. למשל, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו. אם אתה אומר שהוא בודד, אז איך יש איש אמו? אז זאת אומרת, הוא לבדו, הכוונה נשאר רק עם אחד. לבדו עם האיש, כשכולם עברו את מעבר יבוק. אותו דבר גם, ונשגב השם לבדו, אז מי יסגב אותו? האדם. לבדו עם האדם. אז כך שפה לבדו, הכוונה הוא לבד עם עצמו. וזה דומה למילה העברית לבוד. לבוד, מחובר. דבוק. לבד, זה חתיכות צמר מחוברות זו לזו. לבודות. אז לא טוב להיות האדם לבדו. מדוע? כי כאשר האדם נמצא לגמרי מחובר אל עצמו, הוא לא יכול להכיר את עצמו. כי כדי להכיר משהו, צריך לעמוד מחוץ לו. וכאן האדם עומד בתוך עצמו, אז איך הוא יכול להכיר את עצמו? לכן אפשר לומר, הדבר הזה הופך את הכל לרע. הייתי אומר ככה, מי נתן את הציון לעבודה של הקדוש ברוך הוא לפני כן? וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מי נתן את הציון? הוא עצמו. אין פלא, מי שעושה עבודה יכול גם לציין שהעבודה הזאת היא מצוינת. מה קורה כאשר זה עומד למשפטו של עוד אחד? והנה בעולמו של הקדוש ברוך הוא יש עוד אחד, זה האדם, והוא יכול לשפוט. ולכן כאן עולה השאלה האם הוא מרוצה מהמציאות או לא. לכן הפתרון שהקדוש ברוך הוא מוצא לבעיה הזאת, זה לחתוך את האדם לשניים. העשה לו עזר כנגדו. על ידי שהוא יהיה מחולק לשני חלקים, הוא יוכל להתבונן בעצמו. ולדעת על ידי השני או השנית מי הוא. כן,
הוא ברא את האדם ואת זה היה ברור שהם היו יחד
זה מה שראינו. כן, שהם היו זכר ונקבה, ועכשיו צריך לחתוך. כן, קוראים לזה בשפה של חז"ל הנסירה. כן, אצל המקובלים במיוחד מנסרים את הזהות לשניים.
שאלה שמתבקשת, אם הוא ידע שבכל זאת היה צריך להפריד ביניהם,
נו, זה השאלה, באמת. הרי לכאורה אצל בעלי חיים, זכר ונקבה, נפרדים זה מזה. כן, אז למה אצל האדם הם היו מחוברים זה לזה? כי כנראה שאצל האדם הפריה והריביה היא תלויה גם בהתפתחות של האישיות. לכן אצל חתולים זה בכלל לא בעיה להביא ילדים. כן, יש חתול ויש חתולה. אצל בני אדם יש איזה בעיה, הוא חסום רגשית, הוא עוד לא השלים את ההרגשות שלו, היא עוד לא מוכנה, ויש כל מיני עכבות וכדומה, כן? לכן, וזה בגלל שזכר ונקבה, אפילו הצד הביולוגי, הוא מותנה גם כן בהתפתחות נפשית, שאותה אנחנו כאן מתחילים לברר. אז לכן אומר כאן, העשה לו עזר כנגדו, זה העבודה של הזכר והנקבה, כמו שאתה אומר, בצדק. לכן פה, יש פה עבודה, רק השאלה היא, איך בדיוק צריך לעשות את החיתוך, אם אפשר לומר, בתוך הזהות, וזה נעסוק בפעם הבאה.